אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
השר במשרד האוצר, חבר הקבינט מדיני ביטחוני, זאב אלקין, שלום.
שלום.
מה שלומך?
אישית אני בסדר, לאומית, אנחנו בתקופה מאתגרת.
ספר לי.
אני חושב שלא צריך לספר לאף אחד, כולנו רואים את זה. מדינת ישראל נלחמת על עצמה בהרבה מאוד חזיתות, חלקם הצלחנו להכריע, חלקם אנחנו עוד בתוך המאבק, וזה אחת מהתקופות המשמעותיות, המאתגרות וגם החשובות בתולדות המדינה שלנו.
השאלה הבנאלית שתמיד אתה ואחרים נשאלים, מה אתם רוצים שיהיה בסוף המלחמה? מי ישלוט שם?
מאוד, זה דווקא פשוט.
פשוט?
פשוט, טוב. כי צריך להבין מה לא. ולפעמים אנחנו שוכחים את המלוא הזה, כי עבר כבר שנה וחצי משביעי באוקטובר, אתה יודע, אצלנו במדינה הדברים נדחקים הצידה. אחד, שחמאס לא יהיה בשלטון ברצועת עזה. זה נשמע פשוט טריוויאלי, אבל אני לפעמים מתחיל לשמוע את הקולות, טוב, מה זה משנה, אז כבר יהיה חמאס, כבר התרגלנו, ואני חושב שזה פשוט חוסר הבנה מוחלט מה המשמעות. אם חמאס מסיים את המלחמה הזאת והוא עדיין בשלטון ברצועת עזה, אחרי שקבינט ישראלי בקונצנזוס רחב, עוד על דעת גנץ ואיזנקוט, כשהייתה ממשלת חירום, החליט שיד המלחמה, אחת מהיעדים זה מיתות שלטון חמאס, מה המשמעות? שחמאס ניצח. הוא הצליח לטבוח בנו, רצח, אנס, באכזריות, יותר מ-1,200 אזרחים ישראלים, ושרד בשלטון. עכשיו, המשמעות של זה, שלא רק זה שיבוא שביעי באוקטובר חדש, כי הוא לא מסתיר אגב, הוא אומר אנחנו נחזור על אותו דבר, אלא גם חמאס ישתלט לנו על ערים פלסטיניות ביהודה ושומרון, כי הוא אחרי האירוע של שביעי באוקטובר, הוא הגיע שם ל-70% תמיכה, לא יישאר כלום מכוחות אחרים שם, ולכן אסור לסיים את המלחמה הזאת, וחמאס עדיין בשלטון בעזה, זה דבר אחד. הדבר השני, אתה צריך לשנות את התפיסה הביטחונית שלך, בעקבות הלקחים של שביעי באוקטובר, אין יותר איום מרצועת עזה על מדינת ישראל. לכן חמאס גם לא יכול ללכת למודל, אני קורא לו מודל חיזבאללה. הוא יגיד שמישהו אחר יטפל בשיקום של עזה, אנחנו לא בשלטון האזרחי, אבל אנחנו נהיה הכוח הצבאי ששולט בפועל מאחרי הקלעים. כמו שחיזבאללה שלט בלבנון עד למלחמה האחרונה, היום זה כבר משתנים שם דברים. וגם לזה אסור לתת לקרות, כי אז למעשה חמאס שוב יוצא המנצח ועדיין ימשיך לאיים עלינו. והדבר השלישי, אבל זה לא אומר שהוא שלישי בחשיבותו, אולי הראשון בדחיפותו, זה כמובן שחרור של כל החטופים הישראלים. אסור לסיים את המלחמה הזאת אם אפילו ישראלי אחד נשאר שם בעזה, ולא עשינו הכל כדי לחלץ אותו.
ראש הממשלה ערך מסיבת עיתונאים ביום רביעי, והוא סיפק כמה כותרות מאוד מעניינות. אם תהיה הזדמנות, כך הוא אמר, להפסקת אש זמנית להחזרת חטופים, אנחנו ערוכים. אם ננסה לנתח ולהבין את המשמעות, זה אומר שחלק מהחטופים עדיין יישארו שם. זה אומר שהחמאס עדיין שם.
לא, כשאנחנו מתחילים את זה הסטטוס כרגע. חמאס שם, ויש בידיהם לפחות 20 חטופים ישראלים חיים, ויש כמובן חללים, ולכן ברור שאחת מהיעדים למלחמה ולמבצע הנוכחי, מרכבות גדעון, היא למעשה להביא לשחרור החטופים, דרך הגברת הלחץ על חמאס. אבל יש משהו שחמאס צריך להבין. ההצעה שמונחת על השולחן כרגע, היא לא תהיה רלוונטית עוד שבועיים שלושה. זאת אומרת שברגע שהכוחות שלנו יתקדמו, גם אם חמאס ירצה ללכת להסכם, ואנחנו, כמו שאמר בצדק ראש ממשלה, אם תהיה לנו הזדמנות לשחרר חטופים, לא נפספס אותה, אבל זה יהיה הסכם בסגנון כמו הסכם החטופים הראשון. זה לא שניסוג אחורה לגבולות של רצועת עזה, כמו שעשינו, שעשינו בהסכם השני.
כן.
כרגע, אנחנו עוד יכולים לעצור. בעוד כמה שבועות, אנחנו נהיה במציאות אחרת.
אבל תגיד, זה לא דז'וו? אנחנו לא חוזרים על אותם מילים, על אותם משפטים. אתה יודע, אם הייתי פותח טלוויזיה לפני חודשיים, והיום, זה אותם משפטים.
לא, זה לא נכון.
לא, תתקן אותי.
אנחנו הולכים היום סוף סוף בשיטת מלחמה שונה. אגב, אני במשך כל שנה וחצי, גם אצלך פה בתוכנית, דיברתי מספר פעמים שהתפיסה שלנו לניהול מלחמה בעזה לא נכונה. לכן אני לא מופתע מזה
שעברה. אתה חבר הקבינט להזכירך.
אני היום חבר קבינט, כאן אז הייתי חבר ועדת חוץ וביטחון, והייתי חבר ועדת משנה למודיעין שם. דברים משתנים, הגיע רמטכ"ל חדש עם תפיסה חדשה, ואני אמקד אותך מה הדברים המרכזיים שעושים היום אחרת, ואני גם אגיד לך מה לדעתי צריך לעשות עוד יותר אחרת. אחד, אנחנו כבר לא בשיטה של פשיטות, נכנסנו, יצאנו, כי השיטה הזאת שדבק בה רמטכ"ל הקודם, נכנסים, יוצאים, חמאס הסתגל אליה, ומה הוא היה עושה? אתה היית נכנס לתא שטח מסוים, הוא כמעט ולא התעמת איתך, הוא באמצעות המנהרות שיש לו, היה יוצא לשטח אחר, מחכה עד שתעזוב, כי הוא כבר הבין את השיטה שאתה תעזוב, ואז הוא היה חוזר. וכך למעשה הוא מצליח לשרוד. אין יותר את זה. תסתכל מה קורה ברפיח. נכנסנו לרפיח, תיהרנו אותה, גם שיתחנו אותה, מסיבות ביטחוניות כמובן, אבל היום מעבר פילדלפי כבר לא מעבר צר, הוא מעבר רחב מאוד, מעבר...
הייתי סלו שם אפילו כביש.
מעבר ענק. וזה יחזור על עצמו גם בחלקים אחרים ברצועת עזה. זה דבר אחד, שיטה אחרת לגמרי. זאת אומרת שחמאס ירגיש שטבעת חנק עליו כל הזמן מתהדקת. דבר שני, אם בעבר כל השנה וחצי האלה עבדנו פעם במקום הזה, פעם במקום הזה, לא עבדנו סימולטנית. פה צהל מתכנן לעבוד סימולטנית מכמה כיוונים. שאתה ממש חונק את חמאס שלב אחרי שלב ומנתק אותו מהשטח.
אתה לא חונק גם את החטופים באותה הזדמנות?
יש מאמץ אדיר בצהל, ואני גם יכול להגיד לך, כמי שהשתתף בכל הדיונים המורכבים שהיו סביב אישור תוכניות המבצע הזה, נבחרו התוכניות, התוכנית, שלדעת אנשי מערכת הביטחון, צהל ושבק, הייתה הכי נכונה מבחינת שמירת על חיי החטופים, וצהל עושה כל מאמץ במסגרת הפעילות המלחמתית לשמור על חייהם.
ולמה לא עשיתם את זה לפני חודש, חודשיים?
היה הסכם לשחרור חטופים, כמו שאתה זוכר, כמעט עד פסח, והיה אחר כך ניסיון להביא להמשך שלו לשחרר עוד מספר מסוים לפחות של חטופים. הניסיון על זה הוא היום על ידי דלק האחרונים. אני אגיד לך, אני אישית עמדתי הייתה שהיינו צריכים להתחיל לפעול כבר בסמוך לחג הפסח, ממש לפניו ומיד אחריו, כי אני הגעתי למסקנה שהמסע ומתן הזה לא מתקדם לשום מקום, כי חמאס נסוג אחורה, התבצר בעמדתו ולא מסוגל להגיע להסכם לפחות בשלב הזה. חבל שזה נמרח, כי היה עוד ביקור טראמפ, לדעתי היינו צריכים להיות שם כבר באזור חג הפסח, אבל טוב שזה קורה, וכשאתה, מי שמסתכל ככה באמת בעקביות אחרי מהלכים שלנו, רואה שאנחנו מגבירים את ההילוכים מהר מאוד.
אמרת המשפט שאני ברשותך רוצה להתרכז בו. אמרת, הגיע המטכ"ל עם תפיסה חדשה. ואני תוהה, מה זה תפיסה חדשה? לדעתי, תקן אותי אם אני טועה, מי שמכתיב את המדיניות זה הממשלה. הרמטכ"ל והצבא צריכים לעמוד בדיוק במה שהממשלה החליטה. אז כשאתה אומר הרמטכ"ל מתפיסה חדשה, אתה בעצם רומז לי שהרמטכ"ל הקודם לא האזין ולא קיבל את החלטות הממשלה, ובעצם פעל בצורה מנותקת מהחלטות הממשלה. זו המשמעות של מה שאמרת לי כרגע.
זה לא עובד בצורה כזאת, אני אגיד לך איך זה עובד. כמי ששנים ישב בקבינטים שונים, במצבים שונים, וגם יושב בקבינט בחצי שנה האחרונה. זה עובד ככה. מגיע הצבא או גורמי הביטחון באופן כללי, ואומרים, זאת התוכנית שאנחנו מציעים. זה הדבר הנכון. עכשיו, כמובן, קבינט יכול לא לאשר. הוא לא יכול לכתוב תוכנית.
ברגע שהוא אישר, הוא שותף לזה.
זה... קודם כל, חד משמעית. ברגע שזה מאושר, הוא נושא באחריות. אבל בדרך כלל, גם אם מביאים לך כמה תוכניות, יש שיטה מאוד יפה שהצבא פיתח. הוא שם לך 2-3 תוכניות, רק מראש, כל האחרות, אתה מראש יודע מה הוא רוצה, לפי מה שמציירים לך.
ואז אתה אומר לו?
וכל האחרות, ברור לך שאתה לא יכול לאשר, כי אומרים לך, יארגו פה מספר בלתי סביר של חיילים, או לא נגיע פה למטרות. עכשיו, ברור שהקבינט הוא אחראי, ולכן למשל, באישור התוכניות עכשיו, למבצע הנוכחי, של מרכבות גדעון. היה שלושה דיוני קבינט ארוכים, אני הייתי משתתף מאוד מאוד פעיל שם, לפעמים גם בטונים יחסית גבוהים, כי אני חושב שתפקידו של הדרג המדיני, תפקיד של חבר קבינט אמיתי, זה לא להצדיע ולהגיד אמן על כל מה שמבינים לו, לאתגר את המערכת בשאלות הקשות, בהערות, להראות את הכשלים שיש בתוכנית, ולכן התוכניות בסוף שאושרו, אז הם לא היו התוכניות שהובאו בפעם הראשונה, אלא הם עברו שינוי בעקבות השיח הזה, וזה שיח מאוד נכון. אני מצפה מהצבא, אגב, לעמוד על דעתו, להביא לקבינט ולהגיד כגוף מקצועי, זה מה שאנחנו חושבים, אבל מצד שני אני מצפה ממנו גם להיות קשוב להערות של הדרג המדיני, וברגע שמתקבלת החלטה, כמובן ללכת איתה.
תראה, לפני שבועיים אני האזנתי בקשב רב למה שאומרים נציגי חמאס בחול. היו להם דרישות. הדרישות השתנו? כי נראה לי שהדרישות שלהם לא השתנו. אולי אנחנו ירדנו קצת מהעץ?
לא, כי ולכן כרגע אין הסכם. הרי בסוף על מה המחלוקת? חמאס אומר שני דברים. אחד, אני לפחות כרגע, יכול להיות שזה ישתנה עכשיו.
אתם משאירים אותנו ככוח בעזה?
לא, אחד, הוא אומר, אני לא רוצה הסכם חלקי. הפסקת אש לאיזה חודש, חודשיים, בלי שיש לי ביטחון שהמלחמה לא נמשכת, זה דבר אחד.
כולל ערבויות, כולל ערבויות.
בוודאי, ובסיום המלחמה, אם עוברים איתו, אוקיי, סיום מלחמה, אז באיזה תנאים? לישראל יש תנאים מאוד ברורים, וכמובן זה לא פוגש את חמאס, ישראל אומרת, חמאס לא בשלטון בעזה, שתיים, חמאס מפורק מנשקו, והיא גם דורשת הגליה של ראשי מערכת החמאס, וחמאס אומר, שלטון, אנחנו עוד מוכנים להעביר למישהו כדי שהוא ישקיע כסף בעזה.
לרשות הפלסטינית, זה אותו דבר.
לא, דווקא הם לא מוכנים לרשות, אבל לא משנה, הם עוד רבים על זה.
כן, אבל למי שהם מוכנים, אנחנו לא מוכנים, ואלה ש...
לא, זאת לא השאלה, השאלה חמאס אומר, אני נשאר עם הנשק.
המצרים לא רוצים, אני נשאר עם הנשק.
אז עזוב, זה בסוף הנושא המרכזי, זה הנשק.
נכון.
זה הנשק, חמאס אומר, אני נשאר עם נשק.
לא מתפרק מנשקי.
לא מתפרק מנשקי, להפך, אני אמשיך להתחמש, הוא לא מסתיר את זה.
זה נראה dead end.
אני הייתי מציע לכולם לא להתייאש, למה? כי אני זוכר מה היו עמדות חמאס לפני תחילת התמרון שלנו בעזה במסע ומתן, ואיך הם השתנו כשפתאום נכנסנו לשיפה והפתענו אותם.
טוב, מה השתנה?
השתנה שהם נהיו בלחץ, תתפלא.
אבל הלחץ לא עוזר.
גם חמאס, לא נכון, לא נכון.
תסביר לי.
הפעמיים שהיה הסכם לשחרור חטופים, בוא נזכור באיזה נסיבות זה היה. זה סיסמה כזאת שאנחנו אומרים לעצמנו, הלחץ לא עוזר, זה טעות, רק הלחץ עוזר. פעם ראשונה זה היה כשלהפתעתם נכנסנו לתוך עזה, הם לא האמינו שנעיז, הגענו לבית חולים שיפה, הגענו לבונקרים תת-קרקעיים שם, ואז פתאום הם
נשברו. הגעת עכשיו לבית החולים, לבית החולים האירופי.
והיה הסכם ראשון. מתי היה הסכם השני? כשהם נלחצו מטראמפ. טראמפ היה בדרך כבר לקבל את המשכות, הוא איים עליהם, והם נבהלו, והלכו להסכם שיוכלו ללכת עליו בקיץ ולא הסכימו. לכן האגדה הזאת שחמאס הוא לא נלחץ, הוא לא משנה עם את העמדות שלו.
לא, אין אגדה כזאת,
לא,
הוא נלחץ.
היא לא עומדת היא במבחן המציאות. בסוף, כשאתה לוחץ אותו חזק, פתאום אתה רואה שהוא משנה עמדות.
אני רוצה לדבר איתך קצת על טראמפ. אני מתחיל לראות את חילוקי הדעות בין טראמפ לבין ישראל. עד כמה הם חמורים, אני לא יודע. כי צד אחד של המפה הפוליטית אומר, אתם לא מבינים, איבדתם את ארצות הברית. הצד הימני אומר, מה פתאום אנחנו מדברים, ביבי אומר, אני מדבר עם טראמפ, יש בינינו הבנה, יש לפעמים חילוקי דעות, כמו בין חברים, אבל תראה, בנושא של איראן, טראמפ הולך לכיוון אחר. הלחץ האירופאי הוא מטורף. עשרות מדינות כבר הודיעו שהם לא יתמכו בישראל.
אז בוא נעשה סדר. אני חושב שאנחנו כל הזמן בנושא של טראמפ נעים לקצוות. יום אחד אומרים שהוא משיח, יום אחד אומרים בגד בנו. המציאות היא לא שם ולא שם. יש כאן ממשל אמריקאי הרבה יותר אוהד למדינת ישראל.
זה ברור, אבל עובד על פי אינטרסים אמריקאים.
מהקודם שלו. אבל הוא ממשל אמריקאי. הוא לא עובד אצלנו, הוא לא סניף סודי של ציונות דתית או של עוצמה יהודית, כמו שלפעמים מתארים אותו. הוא פועל במסגרת האינטרסים של טראמפ ואינטרסים של ארצות הברית, כשהם רואים אותם. כשאני משווה את זה לממשל הקודם, ברור שיש הבדל, אני אביא לך דוגמה. היה אמברגו נשק בפועל לסוגים מסוימים של נשק בזמן ביידן? האמברגו הזה נשבר, כל הנשק שהיה צריך להגיע לישראל הגיע, ואגב, היינו צריכים את הפצצות האלה עכשיו, בחיסול של מוחמד סינואר למשל. דוגמה אחרת, אנחנו היום יושבים בחמש הנקודות בלבנון, בתוך שטח לבנון. האם היה סיכוי שנצליח לעשות את זה אם היה עדיין ממשל ביידן? ברור שלא. אנחנו היום יושבים בסוריה, בשטח הקדמי, כדי להגל על היישובים שלנו. היה סיכוי שנוכל לעשות את זה בימי ממשל ביידן? הרבה פחות. ולכן כשאתה, אני כבר לא מדבר על זה שבית הדין בינלאומי בהג בלחץ בגלל הצווים שהוציא טראמפ כתגובה על הוצאת הצווים על ראש ממשלת ישראל ושר הביטחון. זאת אומרת שכשאתה מסתכל,
אבל הוא עדיין לא ביטל אותם, הם קיימים ושירים.
הוא לא ביטל אותם, אבל הוא בלחץ מאוד גדול מהאמריקאים. זאת אומרת שכשאתה מסתכל, אנחנו הרי כרגע מדברים על אמריקאים, לא על בית הדין. כשאתה מסתכל על הממשל הזה, ברור שבהרבה מאוד נושאים הוא הרבה יותר טוב לנו, אפילו בנושא איראני. יכול להיות שלא עם כל דבר שעולה היום במסע ומתן בין אמריקאים לאיראנים אנחנו מסכימים, יש דברים שאנחנו רואים אחרת, אבל בזמן ממשל ביידן הייתה מדיניות של הורדת לחץ בלי מסע ומתן אפקטיבי, ואיראנים מאוד התקדמו לכיוון של פצצת גרעין.
ועכשיו אומרים נמשיך.
ולכן כרגע טראמפ בא בגישה אחרת לגמרי, הוא לוחץ עליהם מאוד. אגב, שים לב, הוא לא מוריד לחץ בזמן מסע ומתן. כל יום יש סנקציות חדשות בנושא איראני, פעם על החברה הזאת, פעם החברה הזאת, למרות שמתקיים מסע ומתן. זה אגב שיטה מאוד נכונה לנהל מסע ומתן, שאיראנים כל הזמן ירגישו את עצמם בלחץ. ויש לא מעט נקודות שאנחנו כבר רואים שההסכם, אם יהיה בכלל, אני לא בטוח שיהיה לפי ההתקדמות כרגע, אבל אם יהיה הסכם, על פניו הוא יהיה יותר טוב מהסכם אובמה. האם הוא הסכם טוב או עדיין רע, זה עדיין שאלה. לכן אנחנו גם מנסים להשפיע ופועלים להשפיע. אבל אני מציע לכולנו לא לברוח לקצוות. יש פה ממשל, הרבה יותר קל לעבוד מולו מאשר הממשל הקודם. בטח הרבה יותר קל לעבוד מולו מול ממשל עתידי, אם היה קם של קמלה האריס, כן, כשאתה משווה את העמדות. לא בהכל, הם תמיד תלכו איתנו 100%, כי זה ממשל אמריקאי, הוא לא ממשל ישראלי, צריך להתרגל את זה. צריך גם להבין שעולם האינטרסים, יש לנו בעיה כזאת בישראל, אנחנו נורא פרובינציאליים. אנחנו רואים הכל דרך החור הגרוש שלנו, טיל והבעיה היהודית. בסוף טראמפ מנהל מעצמה, האינטרס של המאבק מול סין בעיניו הוא האינטרס הראשון, הכלכלה האמריקאית בעיניו זה האינטרס הראשון, הרבה יותר חשוב לו ממה שקורה איתנו. לכן מבחינה זאת, האם הוא נשיא ידידותי לישראל? כן. האם הנושא הישראלי הוא בראש סדר עדיפויות שלו? התשובה היא לא.
טוב, ברור שהאינטרסים הישראלים לא בהכרח פוגשים את האינטרסים האמריקאים. אבל השאלה באמת היא,
צריך להבין מה האינטרסים שלו, ואז לדעת להשפיע מתוך האולם הזה, ולא כל הזמן להגיד פעם משיח, פעם בוגט,
ולמעשה
בלי יכולת. אם אתה לא מבין איך האולם עובד, אז אתה גם לא תוכל להשפיע עליו.
נכון. טוב, בוא נעבור לנושא אחר ברשותך. ג'ולני נמצא היום במסע ומתן, בשיחות חבריות, גם עם רוסיה, גם עם צרפת, גם עם טורקיה, הוא מקבל,
אפילו עם נשיא ארצות הברית.
ועם נשיא ארצות הברית. והוא מתקבל בכבוד מלכים, עם הזמנות, שופעות, עם שולחן, עם בשר כבש, בצרפת, ואני לא יודע איפה עוד. ואם נתניהו ינחת בצרפת, הוא עשוי לייצר. תראה איזה דיסוננס יש בין שתי התפיסות האלה שג'ולני, שעל ראשו הוקצה פרס של 10 מיליון דולר על ידי ארצות הברית, טראמפ, נמצא היום במקום אחר לגמרי, וראש הממשלה נתניהו לא יכול להגיע למדינות מסוימות, כי הוא עלול לייצר שם כמה הוא עוד אחרים.
זה מראה עד כמה כל המערכת הזאת של כבחל, תפקידה היה לדאוג לאנושיות ולמוסר וכו', עד כמה בסופו של דבר היא צבועה. צבועה לחלוטין. היא לוקחת אנשים שהם ג'יהדיסטים מובהקים, הרי הוא היה ראש סניף אל-קאידה בסוריה.
נכון.
ואין לה בעיה איתם. ומצד שני, מדינת ישראל, שהיא המדינה שהיא בת ברית של העולם הערבי היחידה פה במזרח התיכון, בנויה ליסודות דמוקרטיים, שהיא מנהלת את המלחמות שלה לפי הסטנדרטים הכי גבוהים שיש בעולם המערבי. אני יודע את זה כחבר ועדת חוץ וביטחון, בזמנו היה לנו שיח גם עם קצינים בריטים ואמריקאים, כולם אומרים לנו איך שאתם מנהלים את המלחמות מבחינת הניסיון לשמור על חיי אוכלוסייה אזרחית וכו', זה בסטנדרטים הכי גבוהים שיש. ועדיין היא מדברת עלינו כפתאום במושגים של פשעי מלחמה וחקירות וצווי מעצר, כי הכל,
הכל
פוליטי.
נכון. ואנגליה עוצרת הסכמי סחר עם ישראל.
זה קצת טריקי. זה קצת טריקי, כי היא לא עצרה הסכם סחר.
לא, אם אתה נהיה עצור.
מסע ומתן, היא מדברת על העצירה של מסע ומתן על הסכם סחר.
נכון.
שאני אגלה לחסות, הממשלה הזאת, מאז שהחליפה הממשלה שמרנית, גם ככה לא רצתה לנהל אותו. אז לכן הם לוקחים משהו שקורה בפועל, ועכשיו מנפנפים עם זה פומבית. לכן זה טיפה טריק, פה לא צריך להתרגש. האם האיומים הבריטים, הצרפתים וקנדים יכולים להביא אותנו למקום פחות טוב? בוודאי שכן. אגב, הם כבר מביאים אותנו למקום לא טוב, ואני אגיד לך בשתי נקודות. אחת, כשיושב היום חמאס במסע ומתן בדוחה, ורואה שהבריטים, צרפתים וקנדים מאיימים על ישראל ודורשים מיד להפסיק מלחמה, למה שהוא ישחרר חטופים? הרי הוא אומר, רגע, הם עובדים אצלי. הם יביאו לסיום מלחמה בלי לשחרר חטופים, לפחות הפסקת אש. זאת אומרת שהאמירות האלה של מנהיגי המערב, הם מעכבות עסקת חטופים ומחזקות את החמאס.
זה, אבל אתה מלין על מדינות. ואני רוצה לשאול אותך, אתה ממש הבאת אותי לאן שצריכה להיות השאלה הבאה. יאיר גולן אומר שישראל, אם אני מצטט נכון, אסור לה להרוג ילדים, תינוקות, כתחביב.
לא, הלוואי, אם זה מה שהוא היה אומר. כולנו מסכימים שלישראל אסור להרוג תינוקות כתחביב.
כן, אבל הוא לקח את זה צעד קדימה.
הוא ניסח את זה כאילו מדינת ישראל עושה
נכון,
את זה.
נכון, אתה צודק.
הרי זאת הנקודה, זאת הבעיה.
נורא ויום. אז למה אנחנו צריכים להלין על צרפת, אנגליה, ארצות הברית, אני לא יודע מי, וקנדה, כי האינטרסים הם שלהם, לא בהכרח פוגשים את שלנו.
זה אמירות מטומטמות. שאתה יודע, פעם היו אומרים חכמים יזהרו בדבריכם, למקרה הזה מגיע ביטוי טיפשים יזהרו בדבריכם, כי אמירות מהסוג הזה שאפשר לעצמו יאיר גולן, או שאפשר לעצמו אהוד אולמרט שדיבר שאנחנו קרובים לפשעי מלחמה,
וברק
עכשיו, זה אמירות שהן פוגעות במדינת ישראל. שנאה לממשלה הזאת מעבירה אנשים על דעתם. בסוף הם שוכחים, כולנו באותה סירה. בשביעי באוקטובר, אגב, כשבאו מרצחי חמאס, הם לא שאלו מי בעד ממשלה, מי נגד ממשלה, מי בעד שתי מדינות, מי נגד שתי מדינות. הם פשוט תפחו בכולם כי הם יהודים ישראלים, זה הכל. ואנחנו לפעמים שוכחים את העניין הזה. יאיר גולן לצערי זה לא פעם ראשונה שהוא נכשל בלשונו, אני רוצה להזכיר לך את המזהה התהליכים הדגול
שכמעט
השווה אותנו לנאצים בתפקידו נכון. כסגן הרמטכ"ל,
נכון.
אז כבר אז ראית שיש לו איזושהי בעיה בחיבור במציאות ובבחירה מה אומרים ומה לא אומרים ואיך אומרים, וחבל מאוד שזה הגיע למקומות האלה, כי בסוף אמירות כאלה, בטח של אנשי ציבור ישראלים, זה דלק למדורה של סינה אלינו, שגם ככה גדולה.
תגיד.
אנחנו מדברים ביום מאוד קשה. כן? היה פיגוע. פיגוע בוושינגטון שנרצחו שני עובדי שגרירות ישראלית. הרי הפיגוע הזה לא קם מעצמו, הוא קם בתוך אווירה של הסתה. ההסתה שמדברת, שים לב עם איזו סיסמה המפגע הזה בא. Free Palestine, כן? לשחרר את פלסטין. שים לב מה אנשים מוכנים לעשות, כביכול עם דגל שמדבר על שחרור. מוכנים לקחת זוג צעירים שהיו בדרך להתארס ולהינסה, ולרצוח אותם בדם קר, מטווח אפס, עם אותה סיסמה רק בערבית, לשחרר את פלסטין, מחבלי חמאס תפחו בנו בשביעי באוקטובר, רצחו ילדים, נשים, קשישים, למה כדי לשחרר משהו, תמיד צריך לרצוח, הסיפור הזה של הפרי פלסטין, הוא איכשהו תמיד פוגש את הרצח, ו... גם תקשיב לסיסמאות בקמפוסים אמריקאים, כשהם מדברים על שחרור פלסטין. מה הם מוסיפים? מהנהר עד הים. למי לא נשאר מקום בתמונה הזאת?
לישראל.
לנו, אנחנו צריכים להיות בים כנראה. זה המקום היחידי שמשאירים לנו. אז כשאתה מסתכל על כל האווירה הזאת של שנאה והסתה, שגם מייצרת פיגועים והכל, ואז פתאום בא מנהיג ישראלי, והוא אומר, וואלה, אתם צודקים. הם פושעי מלחמה,
אתם רוצים,
הם רוצחי
רוצים,
ילדים.
נכון. אתם רוצים לחוקק חוק שהוא לא יוכל להתמודד לכנסת?
האמת שיש היום כבר מגבלות על ההתמודדות לכנסת, הבעיה זה לא חוק, הבעיה שבפועל, גם כשוועדת בחירות מפעילה את זה עד היום, אפילו אנשי בלט, הרי אנשי בלט אמרו...
אז מבשרה ברח מאימת הדין, אחרי שאופשר לו על ידי בגץ להתמודד לכנסת.
אנשים כמו חנין זועבי בזמנו, נכון, הרי היא אמרה דברים יותר קשים מיאיר גולן, ועדיין אפשרו לה להתמודד לכנסת.
אבל היא ערבייה והוא יהודי, הוא היה סגן רמטכ"ל, הוא עומד בראש מפלגה שמקבלת לפי הסקרים, אני לא יודע, 10 מנדטים, אולי יותר.
אני מאוד מקווה שכל מי שחושב לתת את הכל ליאיר גולן, ישאל את עצמו האם הוא רוצה לתת את הכל לבן אדם שמאשים את צהל, שהוא היה חלק ממנו, הרי זה לא יאומן, הרי מי כמו יאיר גולן יודע שיש קוד אתי בצהל, ושצהל פועל במסגרת הקוד הזה, ולכן הכל קשיר היום בשביל איזושהי אמירה שתהדהד בפוליטיקה. בסוף פעם נושאים ביטחוניים היו אצלנו קודש.
לא יכולת לדבר על נושאים כאלה, טאבו.
כשהייתה מלחמה,
כולם היו מתאחדים.
כולם היו מתאחדים, גם אופוזיציה, קואליציה. פה נשברו כל הקווים האדומים, כבר הכל מוקדם.
קראת לגולן טיפש. אני אגב מקבל את האמרה הזאת, את המשפט הזה. אבל אני שואל אותך, ממשלת ישראל, הרמטכ"ל, שר הביטחון, אישרו אותו. עוד רגע הוא היה גם נהיה רמטכ"ל. תגידו, אתם השתגעתם? איך אתם הבאתם אותו לשם? האיש הזה אומר דברים חד משמעיים נגד מדינת ישראל. הם לוקחים, אתה ראית אל ג'זירה, אתה צפית? לא צפית, אני צפיתי. האמרות שלו מתחילות ככותרות באל ג'זירה, ב-CNN, ב-BBC, מה אתם צריכים יותר? למה הבן אדם הזה צריך להיות בפוליטיקה הישראלית? האיש הזה הוא אוכר ישראל, נקודה.
קודם כל...
אני מצטער שאני אומר את זה, אבל ככה אני רואה את זה.
א', אתה צודק. אתה צודק בתיאור שלך. כמובן, כשהוא היה סגן הרמטכ"ל, חוץ מהסיפור המפורסם הזה, על זיהוי תהליכים, הוא לא אמר דברים כאלה, אבל זה בדיוק הבעיה, שאנשים... היום מוכנים בשביל איזושהי אמירה פוליטית שתשים אותם בכותרות, למכור את כל הערכים שלהם ולפגוע במדינה. הרי הוא לא טירון, יאיר גולן. הוא מבין כשהוא אומר כזה משפט, שהמשפט הזה יהדהד אצל גדולי אויבינו.
אבל הוא לא אסף שוטה. יש לך כמה וכמה פוליטיקאים, אפילו היה אחד שבעבר היה ראש ממשלה, ברק. יש כמה וכמה מהמיליה הזה, ששכחו איפה הם היו, ששכחו שהם עמדו כראשי מערכות הביטחון של ישראל.
אני אגיד לך, שנאה מעבירה אנשים על דעתם.
כן, אבל עד כדי כך.
ודבר שני, יש לנו איזושהי נטייה כזאת של הלקאה עצמית, שגם היא תמיד הדהימה אותי. הרי אתה מייצג מדינה ועם שרק לפני שנה וחצי, כאילו שכחנו, באמת נדבחו כאן ילדים בדם קר. נכנסו רוצחים לבתים ורצחו פה באכזריות ילדים, כולנו כבר שכחנו קצת את התמונות, איך רצחו ומה נשאר מהגופות של אותם ילדים. הילדים של משפחת ביבס שהוחזרו לנו גופות שלהם, שנרצחו שם בשבי של החמאס. קצת שכחנו מי פה באמת רוצחי ילדים, ואיך אתה יכול לשחרר משפט כזה ולעזור להם כנגד המדינה שלך? זה פשוט לא נתפס מבחינתי.
אני רוצה לסיים. נגמר הזמן. אני רוצה שתבוא לכאן עוד פעם. אני רוצה להודות לך. השר במשרד האוצר, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני. זאב אלקין, תודה.
תודה רבה לך.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.